שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, ערב טוב גם. אחרי הפסקה קשה מנשוא, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, דרך השם, מאת רבנו משה חיים לוצאטו, רמח"ל, זכותו יגן עלינו, אמן. ואם זיכרוני איננו מטעני, וכאן יש סיכוי שאכן הוא מטעני, אנחנו נמצאים בחלק הרביעי, בפרק ראשון או בפרק שני? פרק ראשון. מה?
למדנו
רק אות א' למדנו. אם ככה, אנחנו צריכים לעבור לאות ב', חלק רביעי, פרק ראשון, אות ב'. כל החלק הרביעי עוסק בעבודת השם. בעבודת בוראנו. מה פירוש הדבר? יש מבנה של המציאות, מבנה מטאפיזי, בוסרי, פיזי, ובתוך המבנה הגדול הזה, שבו יש יסודות רוחניים מאוד עליונים, ויסודות מדורגים עד עולמנו זה, נתון האדם. האדם, לפי רמח"ל, הוא חוליה מרכזית במציאות. הוא לא עוד אחד הנבראים, אלא יש לו תפקיד מרכזי בהרמוניה הכללית של כל הבריאה. ולא רק זה, אלא הוא גם המטרה של הבריאה. למענו נעשה הכל, בעצם אלמלא שרצה הקדוש ברוך הוא באדם, לא היה עושה את כל העולם. זה בעצם מה שלימדנו רמח"ל. על זה אפשר כמובן לדון בפרטי פרטים, עד כמה האמירה, עד איפה האמירה הזאת מתפשטת, האם על כל ההוויה כולה, כל הקוסמוס כולו או לא, וזה נחלקו גדולי ישראל, אבל לענייננו זה מספיק, לדעת שלאדם יש ייעוד שנוגע לעולם כולו, והוא כולל, בעצם אפשר לומר איזשהו מאמץ של האדם, שאנחנו קוראים לו עבודת השם, עבודת הבורא, והמאמץ הזה של האדם, מלבד זה שהוא מתקן את העולם כולו, הוא גם מקנה זכות מיוחדת לאדם. כלומר, השאלה היא, האם המטרה היא הזכות או המטרה תיקון העולם? זה כבר עניין של גישה. יש מי שיאמר, אני דווקא מאוד אוהב את עצמי ואני רוצה שכר. אם אומרים שכדי לקבל שכר צריך לעשות עבודה של תיקון העולם, אני אעשה את זה, אבל המטרה זה השכר. קוראים לזה לא לשמה. ויש מי שהשכר אצלו הוא משני. קודם כל, ריבונו של עולם מעוניין לתקן את עולמו, להעלות את עולמו, להאיר את עולמו. מתוך כך, הוא גם מטיל עליי משימה, והמשימה הזאת מקנה לי שכר, כמובן. אבל לא למען זה אני פועל. זה נקרא לשמה. יש שתי גישות. רגילים לומר שהלשמה עילאי והלא לשמה נמוך. אבל יש גם צד הפוך, יש גם צד של ערך של לשמה בלא לשמה. כן? למשל, הרי ריבונו של עולם רצה לתת לך שכר, אז תקבל, לשמו. כן? אז כך שהחלוקות האלה הן לא מוחלטות, צריך לדעת לעדן אותן. בכל מקרה, אנחנו עסוקים כאן אחרי שלושת החלקים הראשונים שתיארו לנו את המבנה של העולם. עכשיו אנחנו ניגשים אל העיקר, מה שהוא ההשלכה עבורנו, עבודת הבורא. ולמדנו שעבודת הבורא, כך למדנו בפסקה א', שאני חושב שהיא מספיק קצרה כדי שנחזור עליה במספר שניות, כלל העבודה מתחלק לשני חלקים, האחד התלמוד והשני המעשה. כלומר, כיוון שאנחנו עשויים משני חלקים, גם מעולם מחשבתי לבריאות וגם מעולם מעשי, אז, ואנחנו אישיות אחת, אז ברור שחייב להיות שהאישיות האחת הזאת, אם כבר היא עובדת את השם, תעבוד בשני התחומים. בראשית רבה אומר כך, שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, שמיים מן העליונים וארץ מן התחתונים. הגיע היום השני, ברא רקיע מן העליונים, ביום השלישי יבשה וצמחים מן התחתונים, ביום הרביעי מאורות מהעליונים, חמישי עופות ודגים מן התחתונים. כשהגיע ליום השישי רצה לברוא את האדם, אמר אם יברא אותו מן העליונים יש קנאה בתחתונים, יברא אותו מן התחתונים יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ואז יש שלום בעולם. אבל מאותה שעה יש גם מלחמה באדם. זאת אומרת, מאותה שעה האדם נתון לקרע, למתח מתמיד, בין החלק העילאי שלו לבין החלק הטבעי שלו, והמלחמה הזאת היא זו שיוצרת אי שקט מתמיד בנפש האדם. בסדר? מזה גם הנטיות של יצר הטוב ויצר הרע, לא שהעולם הפיזי הוא היצר הרע והעולם הרוחני הוא היצר הטוב, אלא עצם הצורך להגדיר את עצמי, זה כבר יוצר שתי נטיות. נטייה להגדיר את עצמי רק כאישיות טבעית, או רק כאישיות נשמתית, או לפעמים לעשות פשרה, וקשה מאוד למצוא הרמוניה, פיוס בין העולמות, אבל זאת המשימה של האדם. ולכן, מובן מאליו, שעבודתו תתחלק לשני חלקים, התלמוד והמעשה, לא סתם בגלל שחיפשו לו משימות מגוונות, אלא בגלל שאם יחסר או התלמוד או המעשה, לא מדובר באדם, האדם השלם. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות שואל, וכי לא היה יותר טוב לעשות את האדם נשמה בלבד בלי גוף? ואז הוא עונה תשובה מדהימה. אם היה עושה כך, זה לא היה האדם. טוב, זה כאילו טיעון מעגלי. אבל זה בא לומר שיש לאדם משימה בדבר. יש במסכת סנהדרין, בפרק חלק, שאלה ששאל אנטונינוס את רבי. אנטונינוס היה קיסר, מקצוע לא רע שמשאיר לאדם זמן. אז הוא היה משוחח מדי פעם עם רבי, רבי יהודה הנשיא, ואחת, אם השערה, יש השערה שאנטונינוס הזה שמדובר עליו הוא הקיסר הפילוסוף, מרקוס האורליוס אנטונינוס, שהיה פילוסוף, מלבד זה שהוא היה קיסר, הוא גם היה פילוסוף, פילוסוף סטואיקני, כתב ספר בשם הגיגים. ובספר הזה הוא מתאר את השקפת עולמו, שהיא השקפה סטואיקנית, שהיא בעצם רוחניסטית, זאת אומרת ספיריטואליסטית. הוא בז לעולם החומרי, והוא כל כולו מתרכז בעולם העליון, למרות שהוא כתב את זה בזמן המלחמה. זאת אומרת, באוהלו, כשהיה חוזר מהקרב, היה כותב את הספר הזה. בקיצור, הוא כותב, והוא אומר לרבי, לפי הגמרא, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין, גוף אומר נשמה חטאה, נשמה אומרת גוף חוטא, גוף חטא. והשאלה היא מה יסוד הטענה של אנטונינוס. אנטונינוס כנראה טוען שההרכבה הזאת של גוף ונשמה היא הרכבה לא מוצלחת. בהגדרה היא לא יכולה להיות מוצלחת, בגלל שדבר שמורכב משני הפכים כל כך שונים, איך הוא יכול להצליח? לכן הרבה יותר טוב המצב שבו הגוף בקבר והנשמה בעליונים, זהו, הרבה יותר פשוט. ואז רבי עונה לו, משל למה הדבר דומה, למלך שיש לו פרדס ויש בו בקורות נאות. בקורות טעינים יפות כאלה ראשוניות, והוא הפקיד עליו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה, והחיגר והסומה גנבו את הטעינים. איך הם גנבו? החיגר רוכב על גבי הסומה, ואז הוא יכול לאכול. כשבא בעל הבית, שואל איפה התאנים, החיגר אומר, מה, אני עשיתי משהו, אני לא יכול ללכת לקחת שום דבר. הסומה אומר, וכי, אני בכלל יכול לראות, מעשה הרכיב אחד על השני ודן אותן כאחד. כך גם קדוש ברוך הוא מביא את הגוף וזורק בו נשמה, ודן אותם כאחד, וזה בעצם היסוד של תחיית המתים. כלומר, תחיית המתים, לפי השיטה של רבי, יש לה הכרח מוסרי. בעוד שלפי אנטונינוס, תחיית המתים זה סוג של מפלצת. מה פתאום להחיות את המת? כבר סוף סוף השתחררנו אחד מהשני, אתה רוצה להרכיב אותנו בחזרה? זה כמו גרושים, כן? איש ואישה שהתגרשו. אתה בדרך כלל קשה מאוד להחזיר אותם. אז זה מה אתה רוצה לעשות עוד פעם את הבלגן? אלא שמה שאומר רבי, זה שההרכבה המשונה הזאת, מטרתה להצליח את האיחוד של העולם. כי הפסוק שהוא מביא, כדי לתאר את זה שהנשמה חוזרת אל הגוף, זה פסוק קוסמי, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדון עמו, לדין עמו. זאת אומרת, והשמיים זה הנשמה, כי השמיים בגמטריה הנשמה, והארץ לדון עמו זה הגוף, כלומר כאילו הגוף והנשמה הם נציגים של שמיים וארץ. כן. הם כבר אכלו את התאנה. הם כבר אכלו את התאנה, שיהיה להם לבריאות. אבל מה? צריך לתת את הדין על זה שהם גנבו. המטרה לעמוד בדין, כנראה. כן. כי לעמוד בדין זאת מעלה מוסרית. כי נשאלת השאלה, האם עדיף לא לעמוד בדין, או לעמוד בדין ולחטוף? התשובה היא שעדיף לעמוד בדין ולחטוף. כי ברגע שאני עומד בדין, סימן שמתייחסים אליי כאישיות מוסרית, אחראית, שמסוגלת לתת את הדין על מעשיה. אז גם אם אני סובל בגלל זה, זה היה שווה. לעומת זה, התולעים או האבנים לא נותנים את הדין, אבל הם רק תולעים ואבנים. בסדר. אז אם כן, כלל העבודה מתחלק לשני חלקים, האחד התלמוד והאחד המעשה, וזה למדנו כפי שאתה ציינת בצדק בפעם הקודמת. עכשיו אנחנו עוברים לפסקה ב'. המעשה מתחלק לארבעה. האחד תמידי, השני יומי, השלישי זמני, הרביעי מקריי. טוב, מה זה המושגים האלה? הנה, התמידי. הוא מה שיחויב בו האדם תמיד. יש מה שנקרא מצוות מתמידות. שש מצוות יש בהלכות יסודי התורה שהן מצוות מתמידות, כגון אהבת השם ויראתו. אני לא פטור מלאהוב את השם תמיד, ליראה את השם תמיד. היומי, מה שיחויב בו בכל יום, והיינו, הקורבנות וזן הבית, ועכשיו התפילות וקריאת שמה. אין, זה לא תופס לי את כל היום, זה תופס לי חלק מן היום. אין, קריאת שמה, כמה זמן לוקח קריאת שמה? לוקח 4 שניות בערך. שמה ישראל, השם לא השם אחד. זה 4 שניות. אבל זה רוחב ל3 פרשיות, ולקריאת שמה וברכותיה. אומר הרמב״ם, זה לוקח 1/10 השעה. כמה זה 1/10 השעה? 6 דקות. דובר על קריאת שמה וברכותיה של שחרית. כנראה הרמב״ם לא התפלל מימיו בישיבה. כן? אבל הוא אומר, זה לוקח 6 דקות. בסדר? ואז נוסיף קריאת שמה של ערבית. גם כן נגיד 6 דקות, זה עושה 12 דקות בערך, כן? והתפילה. תפילה, זה כבר אין איזה שיעור. רבי יוחנן אמר, הלוואי והתפלל לאדם כל היום כולו. אפשר גם לקצר מאוד, כן? מדאורייתא, כמה זמן זה תפילה? 2 שניות, נגיד. 2 שניות. למעשה זה יוצא הרבה יותר, כיוון שיש לנו תפילות של אנשי כנסת הגדולה. צריך להבין, למה? למה עשו לנו את זה, כן? אבל בכל מקרה, התפילות הן לא כל היום כולו. בערך הזמן של התפילות, אם לוקחים את זה ברצינות, כולל קורבנות ופסוקי דזמור, אולי זה שעתיים. שעתיים בכל יום. ויש עוד שעה בשביל לאכול, קצת לפוש, אני יודע מה, כל הצורכים של הגוף וכולי, זה עוד שעה. ואז יוצא 3 שעות. וצריך לישון גם, נכון? כמה זמן אדם צריך לישון ביום? 7 שעות, אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר 8, אבל נגיד, האחרונים אמרו ש7 זה מספיק. אז סך הכל כמה זמן עשינו? 10 שעות. כמה זמן נשאר? 14. 14 שעות. לאדם שלא עובד, זאת אומרת שאדם שלומד בישיבה, למשל, זה 14 שעות לימוד ביום. בסדר? זה פחות או יותר העניין. זה כולל כמובן זמני החזרות וכו'. 14 שעות ביום, זה הסטנדרט. יש כאלה שלומדים יותר, קצת פחות וזה, אבל פחות או יותר מה שצריך. אם אדם עובד, זה כבר מתחיל להיות אחרת. כמה זמן אדם צריך לעבוד ביום? הרמב״ם אומר, 3 שעות לעבוד, נשאר כמה? 11 שעות. כן. הרמב״ם דווקא מאוד מעודד את הבטלנים, אומר הרי שהיה עוסק במלאכתו 3 שעות ובתורה 9 שעות. אז כנראה שהרמב״ם העריך, טוב, ישו אמר 8 שעות לישון, אז הוריד עוד שעה ואיכשהו, כן, הפסקות פה ושם לקוס קפה, אז יוצא 9 שעות של לימודים ביום. עכשיו, אבל יש אנשים שעובדים יותר. למה? אני לא יודע. טוב, אז אם כן אומר כאן הרמב״ם, הרמח"ל, יש היומי, היומי, דברים שחוזרים כל יום, הקורבנות בזמן שבית המקדש קיים, ובימינו התפילות וקריאת שמע. הזמני, מה שיוחייב בו בזמנים ידועים, כלומר מסוימים, כגון שבתות וימים טובים, למשל שבת זה פעם בשבוע, לא כל יום. פסח פעם בשנה, יום העצמאות פעם בשנה. המקרי, מה שיוחייב בו לפי מה שיגיע לו מן המקרים, כגון חלה ומעשר פדיון הבן וכיוצא, הרי יכול להיות שאדם לא יוולד לו בכור, או שהוא פטור מפדיון הבן מכל מיני סיבות. אז הוא לא יקיים מצוות פדיון הבן, זה דבר מקרי, כמו כן חלה, אם אדם לא יעשה עיסה, לעולם לא יקיים מצוות חלה או מעשר וכדומה. ובכל אחד מאלה ימצאו ציוויים ואזהרות, היינו עשיין ולבין, והם הם סור מרע ועשה טוב. זה המעשים.
מצוות כהונה, איפה זה בכלל?
מצוות כהונה, תלוי איזה?
זה מקרי, לא.
זה תלוי. למשל, המצווה שלא להיתמה, למת, היא מצווה מתמדת אצל הכהן. נכון? מצווה תמידית. לא הבנתי. יש מצוות של ישראל, יש מצוות של כהנים. גם בכהנים יש יומי, תמידי, זמני, מקרי. מצוות הכהונה עבור ישראל, זה לא מצווה שלו. זה כמו שתשאל, מה מצוות נשים בשביל הגברים, או למשל גברים בשביל נשים, או למלך בשביל מי שלא מלך. זה הרי זה דבר תמוה. כל אחד מאיתנו צריך לקיים תרי"ג מצוות, אך זה בלתי אפשרי. אי אפשר לקיים תרי"ג מצוות. אני יכול לקיים רק את המצוות שנוגעות לי. רק הבנה, אני מקיים אותם בשביל כולם, ואתה מקיים אותם בשבילי. ואז בסופו של דבר כולם קשורים בכולם. בימינו יש 60 מצוות עשה שאפשר לקיים. לא, לא. היום, מכל המצוות כולן, אנחנו יכולים לקיים, נדבר על מצוות עשה, 60. מתוך 248. כן? כלומר, זה יצמצם מאוד, מאז שחרב המקדש ועוד כל מיני דברים כאלה. כן? אבל 60 מצוות אפשר. יש, החלוקה הזאת בין תמידי, יומי, זמני, מקרי, היא לא של רמח"ל. היא של רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה. שם רבי חיים ויטל מסביר בהרחבה את כל המצוות שאפשר לקיים בזמן הזה, והוא מחלק אותם גם כן לפי זה. יש אחד מתנאי השגת רוח הקודש, זה להשתדל לקיים כל המצוות שיכול לקיימן. לכן יש מה שנקרא ועד למצוות נדירות. לפעמים מפרסמים, עכשיו יש פדיון פטר חמור, וכולם שותפים. כן. הרב גץ, זכרונו לברכה, היה אוכל כל יום לחם כדי להתחייב בברכת המזון. כן. הארי ז"ל היה אוכל כל יום עשב כדי לקיים ואכלת את עשב השדה. אז פטרוזיליה קצת, זה משהו. טוב. עד כאן ג' מכאן ואילך אנחנו דוהרים לעבר פסקה ד'. ואומנם עיקר כל העניינים האלה בדרך כלל, מה זה עיקר? שורש, כן? השורש של כל המעשים כולם, האם יש מכנה משותף לכל? כן. נתבאר בחלק הראשון פרק רביעי שהוא הפנייה אליו יתברך ובקשת קרבתו כפי הדרכים אשר חקק לנו להיות מתקרבים לו ומתדבקים בו. והנה, צריך שנשתדל להסיר כל מיניות הרע הדבק בחושך החומריות והעולם הזה ולהתאמץ בהתקרבות לו עד שנדבק ונשתלם בשלימותו, שזה כל חפצו יתברר וכל תכלית בורו את הבריאה, או כמו שזכרנו. זאת אומרת, העיקרון הכללי זה להוסיף אור ולהסיר חושך. או יותר נכון, להסיר חושך ולהוסיף אור. זה הבסיס. כן? זאת אומרת שהמגמה, הכוונה בכל המעשים צריכה להיות זאת. אך פרטי העניינים, הם כפי מה שהוכחו חוקות האנושיות והעולם בכל בחינותיהם, והדרכים שניתנו לאדם להשתלם בשלמות ולהשימו את הבריאה כולה, כפי שזרה בכל מחלקותיה, בשורשיה ובענפיה. כלומר, זה דורש הרבה מאוד מעשים. המצוות הן חלק מן המעשים האלה, אבל הן לא הכל. כפי שהוכחנו גם כשלמדנו את החלק הראשון, שמכלול מעשי האדם הם הם המובילים אל הכוונה הזאת. עכשיו, המעשים של האדם זה בין של האדם הפרטי, בין של האדם הכללי. האדם הכללי זה בעצם ההיסטוריה. כן, מערכי היחסים בין האומות, ובכלל ההתפתחות של האנושות, גם זה חלק מן המעשים. כן, זה מהלך גדול מאוד, שהרמח"ל מתאר אותו במקומות אחרים, למשל בכלך פתחי חוכמה, בתור מהלך המסיבות המתהפכות. כן, זה על פי פסוק ביוב, והוא מסיבות מתהפך. לפי הרמח"ל זה אומר שיש בעולם גלגלי היסטוריה קדמיים, ויש דווקא נסוגים. לפעמים כדי שתהליך יתקדם, יש צורך שתהיה נסיגה של תהליך. אז הצופה השטחי אומר, ההיסטוריה הולכת פייפן. כשאומר לו רמח"ל, לא הבנת. הנסיגה היא כדי לפתח איזשהו מרכיב של החיים, שעוד היה מעוקב עד עכשיו ולא יכול היה לבוא לידי ביטוי. וזה חלק מההסברה של הסוגיה הכואבת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו וכדומה. ונבהר אתה, קצת מהם, היותר שייכים ונוהגים בכל מקום ובכל זמן. כלומר, מה שרמח"ל כאן יסביר לנו מכאן ואילך, זה דברים מצויים, אבל הם לאו דווקא הכל. כלומר, זה דורש השלמה. ההשלמה איפה נמצא אותה? ברב קוק. כן? כלומר, הרב קוק מוסיף לנו את המבטים הכוללים, את כלל ההיסטוריה, ורמח"ל, שכאן עסוק בספר הדרכה ליהודי הפרטי שצריך לדעת מה לעשות, מצמצם במספר דברים מצויים, כגון תלמוד תורה, תפילה וכדומה. בסדר. עד כאן, בהיום, שלום.